BGU Radio. התוכנית רפואה שלמה היא תוכנית מקצועית לאנשי רפואה. היא נוצרה למטרות העשרת ידע ואינה מהווה המלצה רפואית כלפי אדם פרטי. אם יש לכם בעיה רפואית, פנו לרופא או רופאת המשפחה שלכם. הם יודעים הכי טוב מה טוב בשבילכם.
היי, זה גיל. אתם עכשיו מקשיבים לחלק השני של הפרק הרביעי של רפואה שלמה בנושא הבידוד. אם לא הקשבתם לחלק הראשון, אני ממליץ בחום שקודם תקשיבו לחלק הזה, ואחר כך תתקדמו לחלק השני. האזנה נעימה. אז דיברנו קצת על התחושה הראשונית והאתגרים הראשונים וחוויית המצוקה של הבידוד, ובוא נדבר על מה יקרה, מה עלול לקרות. למעשה, כשעוברים על אותו מאמר סקירה, הוא מתאר שלל תסמינים, אבל באופן כללי אנחנו מדערים אותם כתסמינים של acute stress disorder. זה מה שאנחנו צריכים לחפש, את התסמינים של תחושת הניתוק, הפלשבקים, החלומות שגורמים למצוקה, החוסר יכולת לחוות תחושות שמחה, החוסר יכולת ליהנות מה חיים, הפרעות בשינה, ערנות יתר, קושי בריכוז.
זאת אומרת, כאשר אנחנו רוצים להבין האם בפנינו בידוד שהסתבך, אנחנו צריכים לחפש תסמיני פוסט-טראומטיים. בעצם, זה מגדיר גם את הגישה הטיפולית למקרים האלה, שעיקרם לתת משמעות לאותו אדם בסיטואציה, לנסות לבטל את חוסר האונים ואי הוודאות, לתת לו תחושת שליטה במתרחש. אילן תיאר את זה יפה בתחילת השיחה כאשר הוא תיאר את התוכניות שהוא יצר לעצמו לתקופת הבידוד, וכן נתן לעצמו משמעות כתומך בילדים ובאשתו. בסופו של דבר, הסקירה מסכמת שבקרב האוכלוסייה הכללית, כרבע מהנכנסים לבידוד יפתחו תסמינים פוסט-טראומטיים, בין אם זה מבוגרים או ילדים. יש לשים לב שאין תיאור של מימד הזמן, כלומר, כמה זמן אחרי הבידוד התסמינים האלה יופיעו וכמה זמן הם נמשכו, לא ידוע.
עוד אוכלוסייה שמאוד חשוב לדבר עליה הם הצוות הרפואי.
צוות רפואי זה מהמנקים עד לרופאים, כל מי שעובד במוסד הרפואי כלשהו ונחשף לחולים המודבקים בפתוגן שגרם למגפה.
אלו הם האנשים שנמצאים בסיכון מוגבר מעצם העבודה שלהם, מעצם החשיפה המוגברת. ממצא מאוד מעניין זה העובדה שצוות רפואי שנכנס לבידוד בעקבות חשיפה לחולים המשיך עם תסמיני דיכאון שנים אחר כך. מה שהם עשו במחקר שם זה שהם לקחו את כל מי שעבר חשיפה, את כל צוות הרפואי, ובדקו תסמיני דיכאון 3 שנים אחרי. בקרב אלה שהיו בדיכאון, 60% מהם היו אלה שנכנסו לבידוד, לעומת רק 15% מאלה שלא פיתחו תסמיני דיכאון. זאת אומרת, הבידוד יכול להיות אירוע מאוד משמעותי עם השלכות מרחיקות לכת 3 שנים אחרי. טלי, אולי את יכולי קצת להסביר על זה יותר?
קודם כל, אני לא יודעת בהשוואה לאוכלוסיות שהן אינן צוות רפואי, מה שיעור התסמינים ארוכי הטווח. יכול להיות שנגלה שזה דומה, למרות שהנטייה שלי לחשוב שזה לא יהיה דומה, מכיוון שעבור סגל רפואי יש פגיעה מאוד מאוד משמעותית בתחושת המשמעות. הרי אתם מחנכים אתכם למגר מחלות, והבידוד, העובדה שאתם, איך אילן אמר, זאת אומרת, גם הדיאלוג הזה בין אני עובד, אני לא עובד, אני מסכן את עצמי, אני לא מסכן את עצמי, ראינו את זה גם בסקר אתמול שירות העביר על המתמחים, מה הם צריכים לעשות, להגן על עצמם, להגן על הסביבה, היא מאוד מאוד משמעותית. אני יודעת גם שממחקרים נמצא שזה מעלה שיח לא פשוט בתוך הבית, ויש אפילו אנשי מקצוע שאומרים שהמשפחה מבקשת שיעזבו את המקצוע, כי הם מסכנים למעשה את בני המשפחה עצמם, אז יכול להיות שהתקופה מעלה הרבה מאוד שאלות, שנשארות באוויר, הן לא מתפוגגות כמו אצל הרבה מאוד אנשים אחרים. יש סטיגמטיזציה מאוד מאוד משמעותית, שהסביבה מתרחקת מכם, אתה גם אמרת על ככה משהו לגבי ילדים ודברים כאלה, ולכן יש גורמים נוספים שקצת מעמיקים את ההתמודדות.
צריך להוסיף בעניין הזה, גיל, שבעצם אני כל השנים אומר לכולם סביבי, גם יכולים להביא מעבודה סתם שפעת, או אדנווירוס, או טונסיליטיס, או מה שזה לא יהיה. זה פחות מדאיג את האנשים, עכשיו זה בא לידי ביטוי הרבה יותר חזק, ופתאום ההבנה שמי דמות שנתפסת על ידי האוכלוסייה, יש פה את כל החשיבה הדיכוטומית הזאת גם אצל אוכלוסייה, כי מצילים אותנו, תראו כמה תודות, מחיאות כפיים בשש בערב, אצלנו במושב הביאו לנו אוכל לי ולאשתי, כי חשבו שאנחנו, אתה יודע, כאות תודה והערכה, לאו דווקא כי אנחנו נזקקים או משהו, מצד שני, מתרחקים כמו שאומרים, כאילו מאוד מתרחקים ומרחיקים את הילדים שלנו גם סובלים מזה. זו סיטואציה חדשה, הזויה קצת ומוזרה, שמעולם לא התקנו בה, כי בישראל יש איזושהי האדרה של הרופאים באופן כללי, או רופא מטפל, לא רק בישראל, ופתאום עכשיו יש את האדרה מצד אחד, ומצד שני כמו שהילד שלי אומר, שלום שלום ואל תבוא לי בחלום. וזה משהו כזה שצריך להתייחס אליו. ויש עוד התייחסות אחת שמאוד רלוונטית לישראל בייחוד. אני רואה את איטליה ואני באמת צערי עליהם, ואת ארצות הברית וקטסטרופה אדירה, אבל הם באו איזה קטסטרופה אחת שאני לא יודע, צריכו לחקור ולראות איך הם עמידים לקטסטרופה הזו. אנחנו בעצם עוברים הרבה פעמים ממצב קיצון אחד למצב קיצון אחר, הרי כמה שבועות קודם, לפחות באזור שאני גר, נופלים טילים, ועוד כמה שבועות קודם עוד פעם נופלים טילים, ובין לבין הפחדות מפה עד הודעה חדשה על איראן, שהולכת למחוק אותנו מהמפה, וכל מיני דברים כאלה שנשמעים כאילו זניחים ועוברים, אבל כמי שגר באוסטרליה והתנקה מהדברים האלה לתקופה, והבין שזה לא כורח חיים לחיות ככה, זה המועקה הגדולה הזאת, וזה דבר מעניין טלי לחקור מתישהו, של עוד משבר, על עוד משבר, על עוד משבר, על עוד שחיקה, שגם ככה קיימת, ועוד דרישות וכולי, אני,
יש לי... אילן, אחד מגורמי הסיכון זה טראומות בעבר, אתה ממש מדבר את ה...
בדיוק, ולא נותנים לנו בכלל תקופה שבה אין טראומות, זאת אומרת, אנחנו לא מרגישים איזושהי תקופה שאנחנו אומרים, רגע, הנה, איך אומרים, ותשקוט הארץ, לא 40 שנה, 40 שעות.
40 יום בבידוד, ותשקוט הארץ.
כן, אבל גם שם היא לא שקטה. אז ההשלכות האלה אנחנו נחקור בשנים הבאות, אני לא בטוח שזה יהיה בכך דיכאון, יכול ללמוד להיות שזה יהיה דיכאון, אני מניח, וסביבת מקצוע בוודאי יכולה לבוא בחשבון, וכל מיני דברים אחרים שאולי אנחנו נגלה יותר מאוחק, כולל אולי תחלואה פיזית, לאו דווקא נפשית.
מסכימה.
אנחנו צריך להערך פה.
אכן, טלי, בואי נדבר קצת על גורמי סיכון, אם אני עכשיו כרופא משפחה, או שיש לי רשימת מבודדים לפניי, את מי אני אחפש, במי אני ארצה להשקיע יותר מאמצים?
אז יש מה שנמצא במחקרים, אבל צריך לומר שזה מדגמים קטנים, וזה לא בהכרח מייצג, כי זה מי ענה למחקרים, אבל מתוך מה שהספרות אומרת, זה נמצא קשר בין גורמי סיכון, בין תוצרים שליליים גבוהים יותר לגיל צעיר, כמו שהזכרת אפילו ילדים. זה נקשר לרמת השכלה נמוכה, לדעתי, מכיוון שיכולת קריאת המידע שדיברתי עליה קודם הרבה יותר מצומצמת, ולמיין ולהפריד, כאילו מה מתוך הדברים שאני נחשף אליהם, מייצג, לא מייצג. נשים פגיעות יותר מגברים, אני חושבת שזה נשען על המקום המטפל, זאת אומרת, האחריות לסביבה והמקום המטפל שנשים לוקחות, אז התפקיד של, זאת אומרת, להיות בבידוד הרבה יותר מציב בפניהם, הרבה יותר אתגרים פסיכולוגיים. הורות לילד יחידני, לעומת משפחות של אנשים שהם ללא ילדים, או אנשים שיש יותר מילד אחד, שלושה ילדים ומעלה, ואני משערת שזה בגלל שברגע שיש, איך אני קוראת הילדים שלי, כנופיה בבית, הם גם כן ארבעה, אז הם חלק מהזמן לפחות מעסיקים את עצמם, ולא כל נטל התעסוקה נופל על ההורה. בידוד שנמשך מעל 10 ימים, נמצא כנקשר לגורמי סיכון, זאת אומרת לתוצרים שליליים. כמו שאמרתי קודם כשאילן דיבר, אז באמת דגש על אירועים טראומטיים בעבר, יוצר מצב של פגיעות של איזושהי פרדיספוזיציה שגורמת לרגישות למצב שלב נקלעים, שימוש בחומרים פסיכואקטיביים, אלכוהול, תרופות, גראס וחומרים קשים יותר, גם כן מנבא סוג של תחלואה, וכמו שאמרתם להיות עובד מערכת הבריאות, אני רוצה רגע להוסיף ולומר, בואו לא נתעלם ממשפחות שאנחנו יודעים שיש להם איזושהי נגיעה לדפוסים של אלימות, שהמצב של הבידוד מציף, הופך את המשפחה פשוט לסיר לחץ, את הבית לסיר לחץ, בואו לא נתעלם מאנשים עריריים, בודדים, זקנים, שאנחנו יודעים מתוך הקייסלוד שלנו, שיש שם איזושהי פגיעות מוקדמת, איתם כדאי לנסות להיות בקשר ועוזרים להם.
טלי, יש לי שאלה. מאוד מעניין אותי אם איך שבן אדם נכנס לבידוד, הקונסטלציה עצמה היא משפיעה על איך שהוא מתמודד עם זה, כי אני מרגיש שאם עכשיו עושים לי איכון לפלאפון ואומרים לי בשעה הזאת הייתי במקום כזה ואתה צריך להיכנס לבידוד ואם לא אז אתה תלך לכלא, זה משהו אחד, כי אתה מרגיש בסוג של כלא, ואם אומרים לך אתה מגן על עצמך, על המשפחה שלך, אתה עושה את זה בסוג של בחירה עם איזושהי משמעות, אז נראה לי שגם כל המסביב לזה גם יהיה אחרת, אבל לא ראיתי שהתייחסנו לזה כל כך.
הזכרתי את זה כשגיל הציג את ההגדרות השונות, כי אחד הממצאים בסקירה שגיל הזכיר שב-24 המאמרים, מצאה שהמשמעות שהאדם נותן לבידוד ממש משפיעה על ההתמודדות ועל התוצרים שיהיו, אם זה יהיה דיכאון, חרדה וכל השאר, או זה יסתיים בתחושת רווחה יחסית, וכמובן שהדרך שבה זה נעשה, כי הדרך שאתה מתאר, חוזרת ככה לשקופית הראשונה, לפגיעה מאוד משמעותית, לצמצום או לביטול של זכויות יסוד שלנו, של האוטונומיה שלנו, של קצת החדירה לפרטיות שלנו. אתם יודעים, כל אחד מהחולים שזוהה, יש פירוט מאוד מאוד מדויק של איפה הוא הלך ומה הוא עשה, וברשתות היה המון הומור, כמה קניות היא עשתה, לא פספסה הבחנות, מה הוא עשה שם, זה משהו מאוד חודרני ופוגעני. אז אין ספק שהדרך שבה זה נעשה היא בעלת השפעה, ואחרי שזה נעשה, אז גם המשמעות.
את אתמול סיפרת לנו על המיקום המיוחד של רופא המשפחה במערכת היחסים של בין האדם המבודד לשאר מערכת הבריאות. איך זה תורם לנו לתקשורת איתו, ואיך אנחנו יכולים לעזור לו בשלב הבידוד?
אז בוא, אני חושבת שכמו בהרבה חזיתות אחרות שקשורים למצבים חברתיים כאלה ואחרים, כמו אלימות במשפחה, דברים נוספים, לרופאי משפחה יש יתרון מאוד מאוד גדול, בעקבות ההיכרות המאוד מעמיקה שיש להם עם המטופלים שלהם, חלק מרופאי המשפחה שאני מכירה, מלווים אנשים מהילדות, למעשה עד גיל הבגרות שלהם, אז ההיסטוריה המשפחתית, הם רואים את האדם בהקשר, לא רק את האדם שמגיע אליהם באותו רגע עם סימפטום מסוים, הם מכירים בדרך כלל את ההקשר שבו האדם נמצא, איך אמרתם, יש לו מרפסת, אין לו מרפסת, יש לו גינה, אין לו גינה, כמה אנשים נמצאים באותו חלל, הם יודעים ממה הוא מתקיים, לרוב הם יודעים מה המצב הכלכלי, מה האתגרים שהמשפחה מתמודדת איתם, הם יודעים אם יש גורמי סיכון כמו תחלואה קודמת ששומעים בטלוויזיה כל הזמן על מחלות רקע, ואנשים דרך אגב לא ממש יודעים מה זה מחלות רקע שאומרים כל הזמן מחלות רקע, זה גם חלק מהאנשים מאוד מבהיל אותם, ולכן יש באמת יתרונות מאוד גדולים לרפואת המשפחה, לצד מיומנויות תקשורת יחסית מאוד גבוהות לדעתי, ולכן אני רואה, זאת אומרת, אני חושבת שלרופאים יש הרבה מאוד אפשרות להקל על המטופלים, זאת אומרת, בקשר שהם יוצרים. אם ככה אנחנו נזכיר גורם נוסף, זה באמת הלגיטימציה שיש לרופא משפחה לשאול שאלות על כל בני המשפחה, שאלות רחבות ושאלות מעגליות על ההתמודדות של כולם. אז אלה שני יתרונות מאוד בולטים שלכם בהתמודדות הזו.
אילן, יצא לך כבר ליצור קשר עם מבודדים? לדבר איתם.
יצא לי קשר גם במבודדים עם מחלת קורונה וגם מבודדים בלי מחלת קורונה. התחושה מאוד קשה של המבודדים, חולים יותר אפילו מאשר האחרים, כי הם מרגישים גם איזשהם רגשות אשם, בייחוד זה שגרם לי להיכנס לבידוד. אתה יודע, התחושה לא פשוטה, לא דיברנו על זה עדיין. העניין הזה שאתה עברת במסלול והדבקת עוד כך וכך אנשים, זו התחושה מאוד מאוד לא פשוטה, ואז הם גם נכנסים לבידוד וכל הבית פוחד מהם, ממה דיברנו קודם, אז תכפילו את זה פי כמה וכמה. והשאלה, מה המקום שלנו בתור רופא משפחה הוא מאוד מאוד ברור לי, זה הזמן שהם הכי צריכים אותנו, פה אין לנו מה לעזור, זאת אומרת רפואית מבחינת רפואית גרדה אין לנו הרבה מה לעזור, כמובן שהם מקבלים את המענים, את המענה לכל מה שקשור למחלה שלהם, עם הערכות שמתקשרות איתם, אם זה במכבי ואני מניח שגם בקופות אחרות, אבל הם רוצים את המענה הזה שמרגיע אותם, שלא עכשיו המערכת אומרת לי מה לעשות, אלא הרופא שלי שאני מכיר אותו, מדבר איתי ומסביר לי, הרגשה שלהם היא ממש אחרת לגמרי, אתה ממש מרגיש שזה נוסח בהם ביטחון, השיחות האלה, כי באמת המצוקה היא מאוד קשה, הנפשית של הבידוד הזה, חלקם לוקחים את זה לקיצון של ממש לא רואים את האור יום, ולא, והיכולת לשחרר טיפה, ואני יצרתי קשר יזום עם כל מי שאצלי מופיע כבידוד, וכשנערך לו בדיקה של קורונה, כדי לתת עוד טיפה תקווה, עוד טיפה להגיד, הנה, יצא לכם שלילי, חלקם לא ידעו בכלל, והשמחה היא אדירה, וכל כך כל כך הודו וסמכו, זה ממש משהו שהייתי ממליץ לרופאי משפחה אחרים, לא לסמוך רק על המערכות, תוודאו שחבר'ה שלכם קיבלו, בין אם זו תשובה חיובית, בין אם זו תשובה שלילית, וגם על המבודדים, מדי פעם לעשות איזו שיחת טלפון, כי באמת במצוקה שהם לא מכירים קודם לכן.
אם אפשר בכמה דקות, טלי, נתחיל איתך, דגשים מסוימים למבנה של שיחה של מעקב. מה לשאול, איך אפשר לעזור להם לבנות כלים להתמודדות טובה יותר עם הבידוד ומה שהוא מביא?
בשמחה, אני חושבת שהאתגר הגדול כרגע זה שהרעיון ומעשה רעיון מקוון, כי יש משהו קצת פרדוקסלי בעובדה שברגע שיש תסמינים, ההנחיה היא לא להגיע למרפאה. כלומר ששומטים את הקרקע תחת הרגליים של אנשים, כי כשיש לנו תסמינים אנחנו רוצים לפנות לרופא. ופה אומרים לנו לא לעשות את זה, והשיחה הופכת להיות שיחה מקוונת, בין אם באמצעות משהו שמאפשר גם לראות את האדם, או רק בטלפון, ובמציאות הזו, קודם כל ההמלצה היא לשים לב לאינטונציה של שני הצדדים ששותפים לשיחה. אינטונציה הופכת להיות דבר מאוד מאוד מרכזי, בין אם של המטפל, כי אם מטופל פונה והוא כבר בחרדה, ואפילו לא בלי קשר אליו, הרופא שעונה לו, תרוד, עסוק ומשדר בהילות ודחיפות, זה אוטומטית ישפיע על הצד השני, אז רגע לפני שעונים ככה לנשום עמוק ולחזור למקום המטפל, ואז להתחיל את השיחה ולהקשיב לאינטונציה של מי שיוצר איתנו את הקשר. האם הוא נינוח, האם הוא בהול, האם האינטונציה דחופה, הוא קוטע אותנו, הוא מקשיב בכלל, הוא פנוי לשמוע את מה שיש לנו לומר, זה דברים שמאוד יעזרו לנו ככה לדייק את רמת הצורך. לתת מידע מדויק ככל הניתן בהתאמה לשאלות, קודם כל לשמוע את השאלות. אנחנו צריכים לזכור שגם פה, כמו בכל סיטואציה אחרת, עודף מידע עשוי לבלבל כמו חוסר מידע, ולנסות להיות מדויקים ככל האפשר למה שמעסיק את האדם שיוצר איתנו את הקשר. כלי נוסף, אם אנחנו כבר מדברים על סוג של ליווי, ולא רק גם לצורך אבחון מדויק יותר, אבל גם לצורך ליווי, זה שימוש במדדים לאיגון עצמי. מדדים לאיגון עצמי משמשים אותנו בעולם פסיכותרפיה, מכיוון שאין לנו רק קבוצות מחקר, ואני עדיין רוצה לדעת האם ההתערבויות שלי עוזרות. אני מלמדת את האדם לעשות ייחוס עצמי, בהשוואה לתפקוד השוטף שלי, או בהשוואה ללפני מספר ימים, או בהשוואה ללפני תחילת טיפול, איך אני מדרג את עצמי כרגע. סולם פשוט מאחד עד עשר, כמו שעובדים לדוגמה עם סולמות של כאב. ואז גם אם אנחנו שומעים איזושהי רמת בגילות מסוימת, או אדם שקופץ מנושא לנושא, ואנחנו נעצור רגע ונגיד לו, בהשוואה לאיך שהיינו מנהלים את השיחה אלמלא הקורונה, הם יכולים להגיד לנו, נו, לא, אני תמיד כזה, או שהם יגידו, לא, אני ממש ממש לא מצליח לעקוב אחרי השיחה, זה כבר נותן לנו אינדיקציה, אם יש שינוי או אין שינוי בעקבות המצב. וככל שאנחנו עושים שימוש, אנחנו גם יכולים לומר לאדם, שאנחנו מבקשים ממנו לשים לב, אם הוא מדבר דומה על בלבול, חוסר ריכוז, אי עמידה במשימות, דברים שמאפיינים את התקופה, אז אנחנו יכולים לומר לו, תיקח על עצמך, לעצור רגע שלוש פעמים במשך היום, ולשאול את עצמך, מה הדירוג שהיית נותן לעצמך, ותספר לי איזה פעם הבאה שנדבר. זה נותן לאדם כלי, זה מחזיר לו תחושת שליטה, וזה נותן לאדם איזשהו כלי, לעקוב אחר רמת המצוקה שלו, והרבה פעמים זה דרך אגב מאוד מאוד מרגיע, כי הם מגלים שלמרות שבזמן שהם במצוקה הם חווים שהמצב הוא מאוד מאוד קשה, אז בסך הכל לאורך היום רוב הזמן הם בסדר. טכניקה נוספת שאנחנו עושים בשימוש זה קודם כל תרחיבו את מעגל השיחה, גם אם מתקשרים לדבר איתכם על משהו שלכאורה לא קשור לבידוד, תזמו אתם, תגידו, אנחנו יודעים כי בתקופה של חוסר ודאות, בידוד או משהו מהסוג הזה, אנשים חווים התנסויות שונות. חשוב לי לשמוע איך אתה מתמודד עם התקופה. קודם כל זה נותן לאדם חוויה של נראות, מפיג בדידות, יש איזשהו גורם מטפל שבכלל זוכר שיש את ההתמודדות הזו, וזה גם נותן איזשהו פתח לשיח. וטכניקה נוספת שיכולה לשמש אותנו בטלפון, זה שימוש בשאלות מעגליות, שאם אני רוצה להשלים מידע חסר, אני שואלת את האדם, איך בן המשפחה שנמצא איתו כרגע, רואה את המצב. סיפרת לי על משהו מסוים, אם הייתי שואלת אשתך, מה הוא היה מספר לי על ההתמודדות, ואז אנחנו מקבלים לפעמים תמונה אחרת לגמרי, כי אשתי תגיד שאני תמיד חופר ומציק על כל עניין. אוקיי, אז כנראה שהתגובה היא הלימה. עכשיו, דבר נוסף ברשותך, לפני שאנחנו ממשיכים, שאלת אותי אתמול על למה כדאי לשים לב בייעוץ טלפוני כדי לזהות מצבי סיכון חריפים, והתכתבתי עם חוקר מאוניברסיטת חיפה שחקר את הנושא של השיח המקוון, סביב דרך אגב חשד לאובדנות, קוראים לו דוקטור אזי ברק, והוא נתן לנו כמה טיפים, כמו לדוגמה רמה נמוכה של בהירות מחשבה ויכולת ריכוז במהלך השיחה של המטופל, התייחסות והתרכזות בעצמי, זאת אומרת אם האדם כל הזמן חוזר לעצמו ועוסק בחרדה, בפחד, בבלבול, בעצב שלו, ופחות מרחיב את ההתייחסות למה שקורה בסביבה ובקהילה, פחות רואה שכרגע זה מאפיין את כולם, אלא מאוד מאוד מאפיין אותו. דחיפות גבוהה של שימוש במילים שמביאות ייאוש, חוסר תקווה, חוסר אמון, תסכול מאוד עמוק וסבל, והענות מאוד מועטה להצעות והמלצות. אלה הדברים שבמחקרים שלו נמצאו כמנבאים סיכון מוגבר, וחשוב שנדע גם את זה.
בואו אנחנו נתקדם קצת לשלב ההתערבות יותר. סיימנו שיחה עם מטופל, אנחנו מבינים שהוא באמת במצוקה, איך אנחנו יכולים לעזור לו? מה כרגע קיים בשטח?
תראה, רוב או כל למעשה, העבודות שעוסקות בנושא שמות דגש מאוד מאוד גבוה, חשיבות המידע. מידע מהימן ומדויק שיאפשר לאנשים להבין את הסיטואציה ואיך הבידוד מגן עליהם. העניין של הבידוד ההגנתי ממש ממש רלוונטי. מה המטרה שלו, כיצד הוא משפיע ואיך לפעול בנסיבות משתנות. אני יכולה לומר מסיפור שאני מקיימת גם עם אנשי מקצוע מערכת הבריאות. לא כולם מסכימים עם זה כאסטרטגיה וחלק מהאנשים חווים אותו. כחסר משמעות, התקשורת מתעסקת בלחסות על מחדלים ודברים מהסוג הזה, זה גורם המון סבל והמון מצוקה. הלוואי שהיינו יכולים לוותר על זה ולהתמקד כרגע במשמעות ההגנתית שיש לבידוד עבור כולנו. וממש לדבר את זה ולשאול אנשים, לעצור רגע לשאול אותם איך הם חווים את זה ולעשות תיקון. העברת מידע יעיל באופן זמין ומהיר היא מאוד מאוד חיונית. העובדה שאנשים מקבלים מידע באיזשהו סוג, בחוויה שלהם כמובן, באיזשהו סוג של דילי, יומיים אחרי, שלושה ימים אחרי, פוגעת באמון שלנו במערכות המטפלות, וגורמת לזה שאנחנו מאוד מתקשים גם להיענות להמלצות כמובן, וגם לחוש תחושת ביטחון. הספקה סדירה של מוצרים חיוניים, ראינו את בעלת נייר הטואלט, שהייתה בתקשורת, והעובדה שהיה צריך להרגיע ולהגיד שסופרים לא ייסגרו, שהספקה של מזון ותרופות תישמר כל הזמן, והידיעה שההספקה שלהם לא מאוימת חיונית ביותר. משך הבידוד חייב להיות מינימלי, וזאת נקודה שהיא מאוד מאוד כאובה כרגע, כי למעשה אין לנו שום השערה לציבור הרחב כמובן. מה צפוי להיות משך הבידוד וכמה זמן זה יימשך? והעובדה שמשך הבידוד גם משתנה כל הזמן, מגבירה את חוסר הוודאות ואת החרדה. ולכן חשוב שגם אם מחליטים על החמרת צעדים והערכה של בידוד, חשוב שתהיה מערכת הסברה מאוד מאוד שיטתית ומסודרת. אני ככה נזכרתי בנחמן שי, וכמה זה היה מסודר ממלחמת המפרץ, ואמרתי, אנחנו צריכים כזאת דמות שתעזור לנו. בתוך הבית, בתוך המשפחה ובתוך הבית, מה שמאוד מאוד חשוב זה קודם כל למסד שגרה. העובדה שכולם לא נמצאים בסגרות לא מהווה פתח להיעדר שגרה. חשוב לבנות שגרה משפחתית. שגרה משפחתית מאפשרת לנו לדעת מראש, איזה יחידות זמן מוקדשות לעשייה משותפת ולפעילות משפחתית משותפת, ובאיזה יחידות זמן מצופה מכל אחד מחברי המשפחה להעסיק את עצמו, שזה משימה פסיכולוגית לא פשוטה, אבל צריך להכניס אותה, גם כדי למנוע מצב שאנשים ירגישו שהכל עולה, הכל חורג ממסגרת היכולות שלהם, שנת צהריים, ארוחה משפחתית, שהייה בחדרים, יציאה לגינה, ממש איזשהו סדר יום, חשוב לחום בזמן, לא לשנות סדרי שינה בצורה דרמטית לאורך הזמן, פעילות, להתעקש לשמר את רמת הפעילות שקדמה, אם זה באמצעות ספורט מהבית, אם זה באמצעות עבודה בגינה, זה לא משנה, ירידה ברמת התפקוד הפיזי למשך שבועיים רצופים, כרוכה בירידה בבריאות פיזית גם בקרב בוגרים צעירים וגם בקרב מבוגרים וזקנים, והאתגר המאוד משמעותי של מציאת מענה לשיעור בזכות, זה משימה פסיכולוגית וצריך לעמוד בה. תקשורת וחיי חברה מהווים מרכיב מאוד משמעותי בזהות שלנו ובבריאות הנפשית שלנו, וחשוב גם לאנשים מבוגרים, גם לאנשים שפחות זמינים, להתיידד עם המערכות המקוונות כדי לשמר קשר עם בני המשפחה, חברים, טלפונים, ארוחות משותפות, אפילו ארוחות שבת משותפות באמצעות הזום, שכל הבני דודים רואים אחד את השני, לחשוב על זה בצורה מאוד מאוד יצירתית. משימות של דאגה וטיפול לאחרים בבית, במשפחה, בסביבה ובקהילה, נותנות לנו תחושת משמעות, ולכן חייבים להמשיך לעשות את זה, להתעניין באנשים, לבשל לאנשים, גם אם אני לא נוהג לעשות את זה בדרך כלל, לעשות איזושהי פעולה זולתנית, איזושהי פעולה למען האחר, נותן לנו תחושת משמעות ומחבר אותנו קצת לזהות שלנו, גם בקהילה כמובן, אפילו דרך מרפסות, להתעניין בשכנים, לשאול לשלומם, לספר מה קורה, להתעניין, ומאוד מאוד חשוב ומשמעותי שיהיה לנו מאוד מאוד זמין מקורות עזרה, גם מקורות עזרה מקוונים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, עמותות לעזרה עצמית, מסגרות בקהילה שבה אני חי, רופאי המשפחה, כדי שאנשים ידעו, הידיעה שיש לי למי לפנות בעת הצורך, הרבה פעמים יותר חשובה מהפנייה עצמה. עצם הידיעה מרגיעה, ולכן גם זה דבר מאוד חשוב ומשמעותי.
אני רציתי לומר שני דברים. אחד, הנושא של תקשורת או מגע חברתי. יש לנו הרבה מטופלים שהם עריריים, שהם בודדים, שאפילו אם הם היו רוצים, אין להם עם מי לדבר. את מכירה איזה יוזמות חברתיות, ארגונים, עמותות שכרגע פועלים כדי לפתור את הבעיה הזאת?
כן, יש כמה ערוצים פורמליים ולא פורמליים. קודם כל, המסכות מראה שאנשים שחיים לבד ונכנסים לבידוד, הם במצוקה מאוד מאוד גבוהה בהשוואה לאנשים שיש אנשים בחברתם. יש גם עמותות, העובדים הסוציאליים, אנחנו מקבלים בקבוצות המקצועיות שלנו, רשימות של עמותות שכרגע פועלות ליצור קשר עם אנשים שהם בודדים עריריים, ואין להם בנים לא פורמליים לצרכים שלהם, כדי לספק להם את הצרכים האלו. אני יודעת שלדוגמה השירותים הסוציאליים של קופות החולים של המרפאות, וגם שירותי הרווחה, עסוקים בליצור קשר יזום עם ניצולי שואה, זקנים, משפחות שהן מתאפיינות בעוני, אנשים שאנחנו יודעים שהן במצוקה קודמת, אוכלוסיות שמוגדרות כאוכלוסיות בסיכון מוגבר כרגע בגלל השלכות הבידוד, על מנת ליצור קשר ולשאול לשלומם. צריך לומר שהמענה הוא מאוד מאוד מצומצם וחלקי, כי אנחנו יכולים לעזור בהספקת הצרכים, אנחנו לא יכולים לעזור בהפגת השעמום והבדידות. אלה הדברים שאני יודעת עליהם.
בואו נדבר שנייה על ההשלכות של הבידוד. האדם למעשה סיים את הבידוד, קיבל הודעה שאין לו קורונה, הוא יוצא החוצה חופשי, אבל היום אנחנו יודעים שזה לא מסתיים בזה. מה עוד יכול לקרות אחרי הבידוד? טלי?
תראה, אדם שיוצא מהבידוד, אז יש לו, אני אומרת, לכאורה ידיעה על העובדה שהוא לא נדבק בנגיף הקורונה. ואז הוא חוזר למציאות של החברה הכוללת כולה, כי גם מי שכרגע, גם מי שלא חלה בקורונה, נמצא בסוג של סגר, נמצא בסוג של הגבלת תנועה. אז הוא לא חוזר למעשה לשגרה הקודמת שלו, זה לא אדם שהיה באיזשהו טיפול רפואי, סיים אותו והוא חוזר לשגרה הקודמת. אנחנו חוזרים למציאות של חוסר ודאות, חוזרים למציאות שבה קודם כל אפשר להידבק בשני. דבר שני, לא חוזר למעגל העבודה, יש לנו היום ריבוי אנשים שנמצאים בחופשות יזומות כאלה ואחרות, אז אין מסגרת תעסוקתית, אין משכורת, אין פרנסה לספק את הצרכים הבסיסיים שלנו ושל היקרים שלנו, והמציאות הפסיכולוגית, הפיזית, החברתית שאנחנו עוברים אליה מהבידוד, היא מאוד מאוד מורכבת, לכן המצוקה נמשכת. ברמה המשפחתית, יש לנו צווים מאוד מורכבים שבהם, כל הסדר המשפחתי מתהפך, המפרנס העיקרי עשוי למצוא את עצמו ללא פרנסה, המפרנס שלא היה עיקרי הופך להיות זה שיוצא מהבית ולא נמצא בבית, בין בת הזוג שנמצאים בבית אמורים להעביר אליהם את כל ניהול משק הבית, מכיוון שבין בת הזוג עדיין יוצאים מהבית. הדבר הזה, אם אין למשפחה את המנגנונים הנדרשים ואת הגמישות הנדרשת לעשות את תהליך ההסתגלות, עשוי להוביל לקשיים מאוד מאוד משמעותיים ועימותים, ממש ממש קשים בתוך המשפחה. הם הרבה מאוד מתחים שמצטברים לתוך הדבר הזה. ההתמודדות כרגע יש לה שני אבני יסוד. הראשון זה תקשורת והשני זה גמישות. תקשורת כדי להיות מסוגל להציף את הדברים, לדבר אותם ולשאול את עצמנו מה אנחנו עושים במציאות שנחתה עלינו. והדבר השני זה לגלות גמישות ולהבין שכרגע במצב הנוכחי אנחנו במצב של משבר פעיל, ובמצב של משבר פעיל הדברים משתנים כל הזמן. אלה שני אבני היסוד שעליהם אפשר לנהל כזאת מציאות משתנה.
זאת אומרת, אם אני מבין לנכון, אם אני מדמיין למשפחה סטריאוטיפית של אב המשפחה, המפרנס הגדול המוצלח, והאם הצנועה שהיא חצי עקרת בית, חצי עובדת באוקופאית או ספרנית או משהו שקט וצנוע ברקע, פתאום אב המשפחה מוצא את עצמו בסגר, והכל הדינמיקה המשפחתית מתהפכת. את אומרת לנו, בואו תדברו איתם, תנסו לשכנע אותם להיות יותר גמישים.
בואו נלמד אותם שהם חייבים להיות גמישים, לא לשכנע אותם. כן, אין מתכון אחר. כשמדברים על משפחות, אז רמת הלכידות, רמת הגמישות ואיכות התקשורת, הם שלושת המנבאים להסתגלות ושינויים. אין לנו משהו אחר להציע להם.
אני רוצה להוסיף נקודה שלישית לשתי נקודות שאמרת, כי בסופו של דבר הכל חייב להתחלק לשלוש, אז יש לנו נקודה שמאוד חשוב להבין שזה כאילו מצב נורמלי בתוך סיטואציה לא נורמלית, כאילו זה נורמלי שבן אדם יהיה בחרדה בבידוד, זה נורמלי שבני זוג שנמצאים בבית במשך 24 שעות, 7 בשבוע, למשך כמה שבועות, יהיה יותר חיכוכים ומריבות ומתחים, זה נורמלי שנמצאים, זה סיטואציה לא נורמלית, אבל התגובות שלנו אליהם הן תגובות נורמליות, וכן חשוב להעביר את זה גם לסביבה ולמי שנמצא בבידוד, וגם למי שיוצא מהבידוד והוא מרגיש עדיין בסוג של דיכאון, או פתאום הוא ציפה שהוא יצא מהבידוד, פתאום יהיה מצב רוח הרבה יותר טוב, הוא נכנס לאווירה הכללית שהיא לא מאוד שמחה, ויש איזה ככה ניפוץ של הציפייה הזאת, אז חשוב להבין שזה משהו שהוא נורמלי, ולא משהו שהוא...
אני רוצה רק להיזהר כשאנחנו אומרים לגבי אימותים בתוך משפחות, לגבי אלה שאנחנו מגדירים אותם כנורמליים, השאלה היא איך מנהלים את האימותים, ואני לא צריכה להזכיר את כל הזווית של אלימות במשפחה, שיכולה להיות ברמות שונות, היא לא חייבת להיות פיזית. כל הזמן שה-well-being של חברי המשפחה נשמר, והם מרגישים שהם יכולים לדבר את עצמם ולהביא את עצמם, והם לא מאוימים, אז ההתמודדות היא צפויה. מה, הייתי רוצה להחליף את זה במילה צפויה. צפוי okay. שאנשים יהיו עצובים, כעוסים, מתוסכלים, חסרונים, מיואשים. צפוי מאוד, כי הסיטואציה היא באמת סיטואציה לא רגילה, סיטואציה חדשה, ואנחנו לומדים בתנועה איך להתנהל בתוכה.
כן. עוד השלכת יציאה מבידוד, שכבר התחלנו לדבר על איזה הסטיגמה, זה כמו שאילן תיאר את השלום שלום ואל תבוא לי בחלום, זה באמת מצב מעניין, הבן אדם השלים את תקופת הבידוד, עשה את חלקו למען החברה שבידד את עצמו, ועכשיו הוא בריא ותקין, ולמרות זאת הוא יוצא החוצה, והוא לא יודע איך יקבלו אותו, בחלק מהמקרים יקבלו אותו במצב בצורה שלילית, של אדם נגוע, מצוריים אם תרצו, ובאמת אני חושב שחלקנו כרופא בקהילה, זה לחנך את הקהילה, להסביר לקהילה שאותם מבודדים שיוצאים מהבידוד הם סוג של גיבורים, הם תמכו בנו, הם הגנו בנו. אני חושב שזה תהיה דרך ההתמודדות העיקרית עם מניעה של סטיגמה. מחשבות?
מה שהכי מזכירה לי הבידוד הזה, או מה שקורה כרגע, זה דווקא, ואתה הבאת דווקא, וזה מעניין שאתה, הנושא הראשון שדיברת עליו, זה דווקא את הצרעת, בזמן שלא היה תרופה לצרעת, לפרוסי, כמו שאנחנו קוראים לה, כי ההתייחסות של הרבה מאוד מהאנשים, היא כאילו מדובר בצרעת, במרפאה, זאת אומרת, הם לא יודעים מה זה צרעת, אבל אם היה מישהו במרפאה שבה הייתי, והם יודעים הרי שהיה שם מקרה של קורונה, אז זהו, היא אסורה בכניסה מבחינתם הרבה מעבר לזמן שבו נדרש בכלל, והחוסר הבנה הזה שפה מדובר בווירוס, ולא בחיידק, ובטח בטח ובטח לא בצרה. דרך אגב, ההתייחסות של הפרק הזה בויקרא, הוא התייחסות כולל שהבית יכול להידבק בצרה. אם אתה מבין שהבהרות הם על הבית, אז זה בכלל תפיסה שגויה של כל הסיפור הזה. אבל זה מעניין שאנחנו ב-2020, ואנחנו בעצם חזרנו בלי, כי הרי אין לנו תרופה לקורונה, בלי לשים לב, בזריזות ובמהירות, להתייחסות שהתייחסו לצרעת, לא למגיפה השחורה, אלא הצרעת, לבודד את האנשים עם הצרעת, לבנות בתי חולים מיוחדים, עד לא מזמן היה בירושלים בית חולים לחולי צרעת, אם מישהו לא יודע על מה זה לא מזמן, כאילו כמה עשרות שנים. זה התחושה שלי העמוקה, שלשם התחושה של האוכלוסייה הולכת, ואולי באמת צריך לעשות איזו פעולה, להסביר שזה לא המצב, זה לא אותה סיטואציה בכלל.
אני יכולה ככה לשתף במחשבות שעברו לי בראש, כי אחד הדברים שמנבאים תוצרים חיוביים, תוצרים פסיכולוגיים חיוביים בעקבות הסגר, בניגוד לתוצרים שליליים כמו דיכאון וחרדה, זה התפיסה שהאדם מייחס לסגר, אם הוא חווה אותו כמשהו כפוי שמסר את צעדיו, או כמשהו חיובי. ואני חושבת שיש הרבה מאוד עוצמה בצמד מילים, בידוד הגנתי. שיכול להיות שאם הרשויות שלנו היו משתמשות בו במקום לקרוא סגר ובידוד בפני עצמם, אז יכול להיות שלאנשים היה הרבה יותר קל עם זה, כי המילה הגנתי כאילו מזכירה לנו למה אנחנו עושים את זה.
כקהילה וכחברים וכשכנים אנחנו צריכים להיות יותר רגישים לכאלה שנמצאים בבידוד, בזמן שהם בבידוד ולזמן שהם יוצאים מהתקופה הזאת, וליצור בצורה אקטיבית, קשרים איתם, לחזק את הקשרים איתם, בצורה אקטיבית מצדנו ולא רק לחכות. שיפנו אלינו בגלל המועדות הזאת ובגלל מה שתיארנו קודם.
זהו, הגענו לסוף השיחה על הבידוד. טלי ואילן, תודה רבה על כל התשובות ושיתוף הידע שלכם.
תודה רבה לכם.
תודה גיל על ההזדמנות, תודה מני.
שתהיה
לכם המשך יום נעים. להתראות.
ביי חבר'ה.
זהו, זה היה הפרק הרביעי של רפואה שלמה, פרק הבידוד. תודה כמו תמיד לדוקטור מני אמן שעשה איתי את השיחה. תודה לדוקטור טלי סמסון ודוקטור אילן יהושע ששיתפו אותנו מהניסיון המקצועי והניסיון האישי שלהם. אם אתם רופא משפחה, מתמחים, סטודנטים, ואתם רוצים להכין פרק איתי, אם יש לכם נושא מעניין שחקרתם ואתם רוצים לשתף בו את כולם, בבקשה עצרו איתי קשר בכתובת האימייל שמופיע בדף התוכנית. ועד אז נותר לי רק לאחל לכם שאולי אתם תצליחו לתת למטופלים שלכם רפואה שלמה.